מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
ארבעה דברים די משמעותיים שקרו השבוע בשוק הקריפטו העולמי, ויכול להיות שלא שמתם אליהם לב. רובינהוד, פלטפורמת המסחר המצליחה האמריקאית, פרסמה אתמול דוחות, ואמרה שיותר מחצית מההכנסות שלה מעסקאות ברבעון השני, נבעו מקריפטו. מזכיר, זה פלטפורמה לעסקאות בכל המניות וחוזים עתידיים. מבין הכנסות הקריפטו, מה תפס נתח של 62%? הדודג'קוין, דודג'קוין, ככה אומרים את זה?
כן.
תתקנו אותי, אוקיי. קוינבייס, שזו בורסה למסחר, דיווחה כי בפעם הראשונה נפח המסחר באתריום היה גבוה מנתח המסחר בביטקוין, וזה קרה לראשונה ברבעון השני של השנה. סי נקבע השבוע כאשר 600 מיליון דולר נגנבו על ידי האקר ברשת הדיפיי. וכמובן שיש עוד המשך לסיפור. וולמרט הודיע לראשונה שהיא תעסיק, גייסה מישהו, מנהל מוצר בתחום הקריפטו. זהו, אלו הדברים, וכפי
ש... והמוסד מחפש מישהו לתחום הקריפטו.
כן, זה אני מאוד מוכזב שזה קרה רק השבוע, אני חושב שהוא צריך לעשות את זה לפני שנתיים. אוקיי, אז שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 165 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסטים, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אורי גרינפלד, אנן אורי.
אנן שי.
ולא תאמינו, אבל היום יש לנו אורח, והוא עונה לשם המאוד מקורי, אורי. ואורי ארדמן הוא משקיע הון סיכון, הוא מומחה לקריפטו, די-פיי ו-NFT. אלן אורי, מה שלומך?
שלום שלום, מה שלומכם? כיף להיות פה.
יופי, תודה רבה. ודבר חשוב, פעם ראשונה שזה קורה לנו, אורי הוא מאזין קבוע לפודקאסט שלנו.
נכון, הקשר ביני לבין אורי נוצר לא כי יש לנו את אותו שם, אלא כי באמת אחרי אחד הפרקים, אם לא את הפרק של הביטקוין, אז יצרת קשר, והתחלנו לדבר על העולמות הנוספים שיש בכל מה שקשור לבלוקצ'יין, מעבר לביטקוין עולה יורד, והשיחה הזאת הפכה להרבה שיחות מעניינות על התחום, ובגלל שהסיפור של השבוע בעיקר, עם הגניבה של ה-600 מיליון דולר, ובכלל על ההתפתחויות האחרונות בעולמות האלו, אז אנחנו שמחים לארח את אורי, שקצת יעזור לנו לשפוך אור, כי מה אנחנו מבינים בזה תכלס?
כלום, 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 כלום. ואתה יודע מה? נראה לי שכדאי שלפני שנתחיל מהסיפור, שאני מניח שחלק מהמאזינים שלנו שמעו, כי זה כותרת יפה וגנבו 600 מיליון דולר, בוא נתחיל מהבסיס. תנסה להסביר לנו בשפה הכי פשוטה, מה זה? מה זה DeFi? מה זה הדבר הזה שכולם מדברים עכשיו לאחרונה? תנסה.
סבבה. אז DeFi למעשה זה איזשהו, או ישנם איזשהם פרוטוקולים שהם מבוזרים, כלומר הם לא שייכים לגוף מרכזי אחד, שהם מאפשרים אינטראקציות כלכליות בין, כמו פיר טו פיר, בין אדם לאדם אחר. אז אני אולי אסביר את זה בדוגמה הכי פשוטה, מי שרוצה היום ללוות כסף, הוא הולך לבנק, ומי שרוצה להלוות כסף, הוא גם הולך לבנק, שניהם לקוחות של הבנק, אחד נותן פיקדון, והשני לוקח הלוואה. מי שמארגן את היחסים ביניהם, גם הכלכליים וגם המשפטיים, זה הבנק. בדיפיי, אם יש אדם אחד שרוצה ללוות כסף, ואדם שני שרוצה להלוות, אז מה שקובע את כללי המשחק, זה קוד. זה קוד שהוא בעצם מייצג את התנאים המסחריים שבהם הלווה והמלווה נפגשים, ומה שיפה שהקוד הזה, בקוד הזה שעל פי רוב הוא שמור על רשת האתריום, ולכן אין שום גוף מרכזי שמנהל את מערכת היחסים הכלכלית בין אותם לווה ומלווה.
פה נכנס החידוד, אני חושב שלפעמים זה השלב הזה שקשה לעבור, את הקוד הזה כתב מישהו, אז האם המישהו הזה הוא כמו הבנק? זאת אומרת, הוא כתב קוד, ועדיין שמים את הכסף אצלו ולווים ממנו, או שהכסף יושב במקום אחר. מה ההבדל הגדול בעצם בין זה שבן אדם כתב קוד לבין זה שבן אדם הקים בנק?
אז מעולה. אז מי שכתב את הקוד בעצם העלה אותו לרשת האתריום, וואנס הוא העלה אותו, אז לכאורה לפחות אין לו יותר נגיעה לקוד הזה, והקוד הזה פשוט רץ. ולמעשה בצורה הזאת מוציאים את הגוף המרכזי מהמשחק. זה נכון שיש עוד פרוטוקולים, כמו איפה שהייתה את הגניבה, שבאמת הגוף, אותם חבר'ה שכתבו את הקוד הזה עדיין הוגים בו, אבל לפחות בעולם אופטימלי או עולם מושלם, האנשים שכותבים את הקוד או האנשים שקבעו תנאי המשחק לראשונה, הם יוצאים מהמשחק.
אז למה שאני אעשה את זה? נאמר ויש לי ידע בתכנות, למה שאני אבזבז את זמני לכתוב קוד כזה, אם אחרי זה אני לא יכול לגעת בו, כשאני יכול, בוא נניח שאם אני כותב קודים, אז אני יכול לקחת בזמן הפנוי שלי, וללכת גם לשחק איזה, אני יודע, D&D באותו הזמן.
כן. אז כל פרוטוקול כזה, נהוג לכנות אותם Decentralized Autonomous Organizations, ובמילים אחרות, אפשר לדמות את זה בעולם האמיתי לחברות, רק שהחברות האלה הן מבוזרות לחלוטין. הם בעצם, מי שיש לו את הטוקן של אותה חברה, נגיד לצורך העניין, אם יש לך...
עצור, מה זה טוקן?
טוקן זה כמו שאתריום הוא מטבע, וביטקוין הוא מטבע, מה שמייצג את הערך שלך זה טוקן. זה מטבע, אפשר לקרוא לזה לרגע מטבע בשביל לפשט את זה. או במקרה הזה... הסימון, כן.
איך הוא נראה, הטוקן?
צהוב.
הוא קוד כלשהו שמורכב מספרות, מאותיות?
כן, זה קוד שמורכב בדיוק ככה, מספרות ואותיות, והוא רשום, הוא נשמר בצורה חד-חד ערכית על רשת האתריום, ולכן אי אפשר להעתיק אותו, אי אפשר לשכפל אותו, אי אפשר לפרוץ אליו, אי אפשר לגנוב אותו, וכן הלאה.
אוקיי.
אז תקן אותי אם אני טועה, טוב שאני אבין את זה עד הסוף. האינטרס שלי לשבת כמה לילות ולכתוב קוד מעניין שמאפשר מצד אחד ללוות ומצד שני להלוות, זה בעצם שאני מייצר עם הקוד הזה איזשהו טוקן כזה, שמחולק למי שמשתתף באתר הזה, שבו אפשר ללוות ולהלוות, כשאני שומר לעצמי כמות די יפה של הטוקנים. ואז אם באמת יבואו הרבה לקוחות מהצד של הלוות ומהצד של של הלווים ושל המלווים, ויהיה בזה הרבה שימוש, אז הערך של הטוקן יעלה ואני הרווחתי.
בדיוק ככה, בדיוק ככה, ויש כבר כמובן דוגמאות אמיתיות בעולם, דוגמה Uniswap או Compound או MakerDAO וכן הלאה, שהם באמת, באמת הדבר הזה קרה. סתם כאנקדוטה, אני מאוד ממליץ על ה-white paper של MakerDAO, שזה ממש מאסטרפיס, ומי שרוצה להיכנס לתחום מוזמן ללכת ולקרוא את זה. אולי אחרי זה נשים את הלינק גם.
אולי ביום כיפור.
אולי ביום כיפור.
נשים את הזמן לקרוא את זה. אני מנסה להקביל את זה לעולם האמיתי, כי אתה יודע, הפער בין העולם הזה של הקריפטו, אני לא מדבר לעולם הפיננסי, שגם פה יש פער מאוד גדול, לעולם שאנחנו רגילים ומכירים של מניות ואגחים, וגם, זה עולם שונה לגמרי, בטח מעולם הריאלי של, אני יודע, שירותים ומוצרים רגילים. אם אני מנסה בכל זאת להקביל את זה, זה אני יצרתי איזשהו שירות, נגיד, קודם דיברנו בצחוק על, אני נותן שירות של ניקוי שטיחים, רק שהמנקים של השטיחים הם לא עובדים שלי, הם באים להשתתף, אני מייצר אתר שבו מי שרוצה יכול לבוא לנקות שטיחים, מי שרוצה יכול להביא את השטיח שלו, לניקוי, אני רק מפגיש בין הצדדים, יצרתי את האתר שמפגיש בין הצדדים, על כל ניקוי מקבלים איזשהו סכום מסוים, שמתחלק גם חלק אליי וחלק למי שמשתתף נקרא לזה משחק, אולי זה לא המילה הנכונה, משתתף בפעילות הזו, ולכן זה דיסנטרלייז, זה לא חברה שבעצם מייצרת ערך רק לעצמה, אלא מייצרת ערך לקהילה שלוקחת חלק בתוך הפעילות הזו.
אוקיי, ותסביר לי משהו יותר בעולם של הקריפטו. בואו נניח שהיום יש לי מטבעות, יש לי ביטקוין בשווי של, ניקח, 100,000 דולר. אוקיי, מה אני יכול לעשות? אני יכול לבוא ולהלוות לך את הכסף או לקבל דולרים, מה אני יכול לעשות, מה השימושים שלי?
אז קודם כל דיפיי מאוד מתפתח וכמות השימושים הולכת וגדלה, וכמות האפליקציות שמאפשרות דברים גם כן גדלה כל הזמן. במקרה שלך, בוא נניח לרגע שיש לך ביטקוין, ואתה לא רוצה למכור אותו. אתה לא רוצה למכור כי אתה חושב שהוא יעלה, אתה לא רוצה למכור כי זה אירוע מס.
וגם כי זה כאב ראש, ואני אומר, אני לא צריך עכשיו את $100,000 האלה, טוב לי שזה שם.
לגמרי. אז אתה יכול להפקיד את אותו ביטקוין באיזשהו חוזה חכם, באיזשהו פרוטוקול דיפיי, ולקחת כנגדו הלוואה. אז ועם ההלוואה הזאת אתה יכול לעשות משהו אחר, מה שאתה רוצה. סתם, זה ממש מאוד דומה לעולם האמיתי, שלמישהו יש דירה, נגיד שהיא שווה מיליון שקל, והוא רוצה לקחת כנגד הדירה הזו הלוואה, ולקחת את הכסף ולקנות אולי עוד דירה. אז זה מה אחד השימושים של הדיפיי, זה באמת לקחת הלוואות כנגד נכסים דיגיטליים.
וכל הצד המשפטי הוא סגור בתוך החוזה החכם כבר מראש, כי למשל במשכנתא, אז אתה לא משלם חודש מסוים, אז הבנק ידבר איתך לראות מה קורה, ואחרי 3 חודשים יתחילו להקשות עליך עוד יותר, ובסוף זה עלול להגיע. זאת אומרת, יש לבנקים מערכת שלמה שכל התפקיד שלה זה לגבות את ההלוואות שהם נתנו. איך זה עובד באמת בעולם הזה שהוא כולו כבר ידוע מראש ובנוי?
או בגדול, האם זה חוקי? באמת, מותר לי להלוות כסף, מותר לי לקחת כסף מאורי עכשיו? ואף אחד לא יודע מזה?
אז הכל שאלות מעולות, אין כל כך ספרות מקצועית עדיין, ואין עדיין קורסים בהרווארד, ולא הכל מוגדר עד הסוף, אז לשאלת החוק קשה לי להתייחס בצורה כללית, אני מניח שבצורה פרטנית זה יותר קל, אבל לשאלה של אורי, אותו פרוטוקול, אותו קוד חכם, גם מגדיר מה קורה כשמישהו לא מחזיר את ההלוואה שלו. אז בוא נדמיין לרגע שביטקוין היה שווה $1,000, ואתה לבית $500, ועכשיו המחיר של הביטקוין מתקרב $500. אז יש הגדרות של מה עושים במצב הזה. על פי רוב, יש אלגוריתמיקה של פרטיסיפנט שנמצאים על הרשת הזאת, שלמעשה ייכנסו בנעליך, או ייכנסו בנעליו של המלווה, ייתנו את הנזילות, ישמרו על היציבות של הרשת, והרשת תעודד אותם לקבל משהו, חתיכה מההלוואה, טוקן אחר או איזה משהו כזה, זה מאוד מזכיר מכרזים, של non-performing loans, נגיד שיש בנדלן בארצות הברית או דברים כאלה, זה מנגנונים מאוד מאוד דומים, רק שאין ניירות, אין עורכי דין, אין רואה חשבון, הכל זה בקוד, קוד דיגיטלי, ומערכת היחסים היא על חוזים חכמים.
מה מחיר ההלוואה? מי קובע מה הריבית?
זה מאוד משתנה מפרוטוקול לפרוטוקול, או מ-DAO ל-DAO, אבל בדרך כלל הריביות יקבעו על פי היצע וביקוש. אם יהיו יותר מלווים מלווים, אז מחיר
הריבית ירד.
להפך.
יותר כסף במערכת, יותר אנשים רוצים לתת אותו, הריבית ירד, ולהפך, וזה הכל ידוע מראש עוד פעם, נכון? באלגוריתם, הדרך שזה נקבע גם ידועה מראש.
נכון, נכון.
זאת לוקחים את כל הסקטור הפיננסי, בוא נבין מה קורה פה, לוקחים את כל הסקטור הפיננסי, או עדיין לא את כולו, מתחילים לקחת חלקים גדולים מאוד של הסקטור הפיננסי, כמו למשל הלוואות, כמו למשל, אתה כבר רואה את השלב השני, הלוואות, מה שבשוק הפיננסי נקרא, לקנות הלוואות שהן כבר בסיכון, זאת אומרת שכבר לא חזרה, אתה נצאת נגיד משכנתאות והן לא חוזרות, אז יש גופים היום שקונים משכנתאות או הלוואות אחרות, שיש איתן בעיות, אתה קונה אותו כמובן בזול, ואתה מניח שאחוז מסוים כן יחזור בסוף וכן הלאה, אז גם זה כבר נכנס לעולם הזה של הקריפטו, שלא לדבר על המטבעות השונים, שזה אנחנו כבר מכירים, דרך בורסות ומסחר בין צדדים, זאת אומרת, לוקחים את הענף הפיננסי, שהוא ענף שמוטה כמו שאנחנו יודעים, ואני אולי פה, מה שנקרא, מנסר את הענף שאני יושב עליו, אבל זה עולם שמאופיין בהמון מידלמנים, בהמון עמלות, בהמון אנשים שגוזרים קופונים בדרך, והופכים אותו לענף שהוא נורא נורא פשוט.
אתה התחלת לדבר על זה, אבל מעניין אותי איפה אנחנו בארץ עומדים עם הנושא הזה. כמה אנחנו מתפתחים, כמה החברות שלנו מובילות או, לא, או נגררות אחרי העולם הזה. ומה שאורי אמר, האם הגופים הגדולים, הפיננסיים, כן מבינים שמתישהו הם יצטרכו לשתף פעולה עם הדבר הזה, וכבר מתחילים. בהתחלה אמרתי שוולמרט מגייסים, אז איפה אנחנו עומדים עם זה?
אז שאלה מעולה, אז בארץ יש לא מעט אינדיבידואלס שמתעסקים בתחום, בקריפטו ובדיפיי ובדברים אחרים, אני חושב שמבחינת תעשיית ההייטק והסטארט-אפים לצערי עוד לא רואים מספיק חברות בתחום, אני מניח שעוד שנה שנתיים אנחנו נהיה שם, בסוף דבר ישראל, יש מקומות ספציפיים שאנחנו לגו שניים אחרי הוואלי, בארצות הברית זה כבר הרבה יותר נפוץ, יש קרנות מאוד מאוד גדולות, נגיד אנדריסן הורוביץ' שגייסו למעלה מ2 מיליארד דולר קרן יהודית רק לתחום, ואני חושב שבסופו של דבר זה ימצא גם אותנו, זה יגיע כאן לישראל, ויהיו פה לא מעט סטארט-אפים בתחום. אני מקווה ככה, וכמובן שאני אשמח אם יש צוות שיושב עכשיו בגראז' וחושב על הדברים האלה, זה כמובן אני לשירותו, מה שנקרא.
תמיד יש צוות שיושב בגראז' וחושב על הדברים האלה. ולגבי ההבטחה, וזה התחלתי בסיפור קצת משעשע, שהיה את ההאקר שגנב במרכאות 600 מיליון דולר, והוא כבר הספיק להחזיר את זה, והוא כבר הספיק לקבל הצעת עבודה, ואפילו את הבונוס על העבודה, אם וכאשר הוא יקבל, הוא אמר שהוא יתרום, הוא לא בא לשם בשביל הכסף. גנב 600 מיליון דולר ולא בא לשם בשביל הכסף, רק בשביל האתגר. אז בוא כן תדבר טיפה על העניין של ההבטחה. איפה זה עומד? הרי אנחנו בתור מישהו שלא מומחה בתחום הזה, אני חושב שזה מאובטח. אמנם לא כל דבר יכול להיות מאובטח 100%, אבל זה מאובטח.
אז זה, אוקיי, אז הסיפור הוא כזה, האם זה מאובטח, אני מניח שיש לבלים שונים של אבטחה מפרוטוקול לפרוטוקול, מ-DAO ל-DAO, יש חברות שנקראות Smart Contract Audits, שזה כל התפקיד שלהם בעולם, זה לקבוע את רמת האבטחה של הפרוטוקולים האלו, בדוגמה הספציפית הזאת, אתה יודע, אם הייתה גניבה זה אומר שהפרוטוקול לא היה מספיק מאובטח, ואני חושב שזה אחת הדוגמאות המדליקות והמעניינות שקרו בשנים האחרונות, כי אותו פורץ נוצץ, אותו הקר,
גנב... אותו ילד בן 15, אתה אומר.
כן, או ילדה, לך תדע. בעצם הוא היה צריך ארנק אתריום כדי לגנוב את הכסף, או כדי לעשות מניפולציה על החוזה החכם, וכולם ידעו אחרי שהוא גנב איפה, מה הארנק שלו ואיפה נמצא הכסף, ובכל מקום בטוויטר ובכל בורסה בעולם דיברו על זה, ושמו אותו ישר בכל בלקליסט עלי אדמות, ובעצם כל פעם שהוא היה מנסה להוציא משם כסף, מיד היו בוטים בטוויטר, ובכל מקום היו כותבים על זה שהוא הוציא כסף וכן הלאה, ואני חושב שזה במידה מסוימת גרם לו להבין שיהיה לו מאוד מאוד קשה לקחת את הכסף הזה, להכניס אותו לחשבון בנק ולקנות איתו יחטה, מה שאולי גרם לו לחשוב מחדש על כל הגניבה הזאת, וזו דוגמה טובה לאיך שהקהילה מתבגרת והתעשייה מתבגרת, שלומדים להבין את הכוח של נגיד רשתות כמו אתרים, שהכל שקוף בהם וכולם יכולים לראות מה יש לכל אחד, בעצם לנצל את העוצמה הזו כדי בעצם למנוע מהאנשים לעשות גניבות.
הבנתי. אוקיי, טוב. יש לנו עוד נושא שאנחנו רוצים לדבר עליו, שהוא דווקא נושא שהיה קצת יותר בכותרות מה-DeFi, ואך ורק אני חושב בגלל הצבעוניות שלו, וזה NFT. והיו פה כמה פרקים שדיברנו ככה בקצרה, בוא תנסה להסביר לנו איך זה התגלגל, איך זה התחיל.
אז אני חושב, אם אני לא טועה, הדוגמה הראשונה של משהו שהוא סוג של כמו NFT הייתה בשנת תחילת 2018, שהוציאו משהו שקראו לו קריפטו קיטיז, וזה המעין חתולים כאלה שהיית יכול לקנות חתול, והם היו מתרבים וכן הלאה, וככה השווי שלהם...
חתול דיגיטלי, יש לומר.
כי חתול
נפל חיים לא נפגע במהלך הקלטת הפודקאסט.
וככה זה התחיל להתפתח, ובעצם בשנה האחרונה אנחנו ממש רואים שלא מעט... המקומות שהנסחרים, ה-NFTs, נגיד פלטפורמה אולי הכי מפורסמת, קוראים לה OpenSea, הם בעצמם חברות שהם DAOs, או חברות נקרא Web 3, שבהם בעצם כל הקריפטוז נסחרים. אז NFT זה למעשה איזשהו יצירה דיגיטלית, קובץ דיגיטלי, שיר דיגיטלי, משהו שהוא דיגיטלי, שיש לו טוקן שצמוד אליו, והטוקן מייצג את זה, למעשה את הבעלות. אז אם לי יש ציור דיגיטלי, וצמוד אליו טוקן, טוקן הזה שמור על רשת האתריום, והטוקן הזה מגדיר שאותו קובץ הוא בבעלות שהיא רק שלי, וככה אני יכול להעביר את זה או למכור את זה וכן הלאה.
אוקיי, אבל ואיך, יותר בפרקטיקה, איך אני עושה את זה? למשל, אתה ציירת ציור, ואתה אומר לי, יש לי NFT, מה, איך אני עושה את זה בפרקטיקה? אני יכול להציע מחיר תמורת היצירה שלך ב-NFT, ואז הבעלות עוברת אליי?
כן, אז זאת שאלה מעולה. אתה עושה תהליך שקוראים לו מינטינג, שבתהליך הזה למעשה אתה צורב את הקובץ על רשת האתרים או רשת אחרת, תהליך הצריבה זה עולה כסף, אתה מעודד מיינר לעשות את הטרנזקציה הזאת, ובסופו של דבר יהיה את הקובץ הזה עם הטוקן הזה, והם משוייכים בצורה אחת חד ערכית, forever.
ואז אתה מעלה את זה באתרים, יש אתרים שאתה יכול לקנות ולהעלות יצירות שלך.
בצורה של מכירה פומבית.
כן, בדיוק, בצורה של מכירה פומבית, מי שרוצה קונה, ואני חושב שהדבר המעניין פה עוד פעם, כבומר, קשה לי להבין למה שמישהו יקנה גיף, יצירה שהיא קובץ, של חתול מעופף ב-$80,000. כן, יכול להיות שאני לא מבין כלום, אבל...
בשביל הסיפור?
קטע מסרטון NBA, אתה יודע. כן. ראיתי איזה NFT כזה שמחו, לא זוכר של מה זה היה, של ג'ורדן, שהוא מפסק את הרגליים לפתרת הטבעה, שתי השניות האלה הפכו אותם לבלעדיות, ומחרים את זה כ-NFT, אוקיי?
כן.
אני לא מבין, אבל ההשלכות העסקיות שיכולות להיות לדבר הזה, הן ברורות ואדירות. זאת אומרת, היום אני אומן שמקליט אלבום מוזיקה, למשל, באולפן שלי בבית, כי היום להקליט מוזיקה, כל אחד יכול בבית, גם הטכנולוגיה הזאת מאוד התפתחה. אני לא צריך, לא רק שאני לא צריך חברת תקליטים, שבעצם משלמת לי עבור הזכויות של התקליט, ואחרי זה עושה מה שהיא רוצה עם המוזיקה שלי, כמובן, אני מקבל רק רויאלטי, כאומן, אתה מקבל על ההשמעה איזה סכום מסוים דרך חברת התקליטים. אני יכול למכור את זה בעצמי, את העותק המקורי, כ-NFT, למישהו, כשהחוזה החכם גם אולי יכול להגיד שככל שמישהו יעתיק ממנו את הקובץ, אוקיי? הוא לא מקבל אותו כ-NFT, הוא מקבל אותו כקובץ רגיל, אז מגיע אליי איזשהו סכום כסף, איזשהו רויאלטי, שזה בעצם כמו להגיד, קח את האלבום שלך, שים אותו בספוטיפיי, ובכל השמעה אתה מקבל אליך כסף, שככל שזה יותר גם נהיה יותר ויותר פופולרי, אולי גם הסכומים יכולים לעלות, יש המון דברים שאפשר לעשות עם זה, ברגע שאתה יכול לצייר, להצמיד לקובץ דיגיטלי מסוים, סוג של אישור ברור וחד חד ערכי, שזה הקובץ המקורי.
שוב, זו שאלה קצת אחורה, אבל מותר לי להעתיק קבצים דיגיטליים שיש עליהם NFT, נכון? פשוט אני לא יכול לטעון שזה הקובץ המקורי עם ה-NFT, פה העניין שאסור לי.
לגמרי, זה הרבה יותר פשוט מזה, אתה יכול להסתכל על כל ציור דיגיטלי, לעשות שמירה בשם, להוריד אותו למחשב, יש לך את הקובץ, ואתה יכול לעשות איתו מה שאתה רוצה, אבל אתה לא יכול לטעון שהוא שלך, כי אין לך את הטוקן, אז אתה רק עושה פרגמנטציה, וזה בעצם אחד השינויים.
אוקיי, בסדר, אתה יודע מה? תן לי תחזית ככה קדימה, השוק של ה... בוא נגיד אנחנו נפגשים עוד 5 שנים מהיום, איפה עומד השוק של ה-NFT ואיפה עומד השוק של ה... לא השוק, העניין של ה-DeFi?
אז אתה יודע, אני לא...
בז שיעלם, אתה לא אולי הבן אדם לשאול, אבל...
כן. אני חושב שכשמסתכלים על מה הגודל, מה הדסיבל מרקט של DeFi, אז ככל שנוברים בשוק הפיננסי, רואים שיש לזה הרבה לאן להתפתח. זה נכון שכל התפתחות תהיה מלווה ברגולציה וחוק, ומס והרבה דברים אחרים. הדרך היא ארוכה וכואבת. אבל היום סך הערך שנעול בחוזים חכמים ב-DeFi זה למעלה מ-60 מיליארד, וכל זה קרה...
זה לא הרבה.
זה לא הרבה? זה תוך שנה הגיע לזה.
תוך שנה?
תוך שנה. זה היה לפני שנה בערך 500 מיליון, אולי מיליארד.
אוקיי.
אז אני חושב שזה ימשיך ויגדל, כמובן שזה חייב להשתכלל יחד עם מה שקורה בעולם, ולא סתם חוקי ניירות ערך וכן הלאה נכתבו בדם. אז אני חושב שזה יגדל, ילך ויגדל, עוד 5 שנים זה יכול להיות מאוד מאוד גדול.
מי החברות הטופ היום בתחום?
אני חושב הפרוטוקולים המובילים היום זה Uniswap, Compound, MakerDAO, SushiSwap.
לא חברות,
כן.
כן.
הן לא מוגדרות גם כחברות, נכון?
כן. ושאלוהי הביטקוין יסלח לי אם שכחתי איזשהו פרוטוקול אחד חשוב.
מסטושי.
כן.
תשמע, אני שנים עוקב אחרי התחום הזה, כמו מאוד מעניין. והתבטאתי כמה פעמים בעבר, אני חושב גם פה בפודקאסט, בכמה תוכניות שדיברנו על הביטקוין, והתעקשתי, ואני ממשיך להתעקש, שזה לא מטבע וזה שום דבר מעבר לספקולציה על הביטקוין אני מדבר. אבל כל הזמן היה ברור שהטכנולוגיה של הבלוקצ'יין, שזה בעצם טכנולוגיה שעליה כל העולם הזה של הקריפטו בנוי, היא טכנולוגיה מאוד חדשנית ומעניינת, ושעוד יעשו ממנה המון דברים, ובעיקר בעולם הפיננסי. כי העולם הזה שכולו תלוי במידלמנים ובבנקים, שאתה רוצה להעביר כסף מפה לאוגנדה חזרה, אם אתה פועל שמגיע לעבוד, ולוקח 3 ימים עד שהכסף מגיע לשם, ובדרך לוקחים לך עמלות שמשאירות לך אולי 70% על כל, 70 סנט על כל דולר ששלחת. הדבר הזה פותר כל כך הרבה כאלה צווארי בקבוק וקופונים שנגזרים לך בדרך, ואני חושב שאנחנו נראה, שאלת 5 שנים היום, אני חושב שאנחנו נראה יותר ויותר ענפים, חלקים מהענף הפיננסי עוברים לשם, וכן, זה ידרוש רגולציה, זה ידרוש שאני אוכל לסחור במניות, כמו בבורסה בתל אביב, בבורסה שהיא קריפטו, שאני אוכל להצמיד חלק במניה או חלק בחברה לאיזשהו מוצר קריפטו, זה ילך לשם. אני חושב שאין ברירה, כמובן שיצטרכו ללוות את זה, כי יש פה צרות אחרות, כמו הלבנת כסף.
בדיוק.
אז יצטרכו ללוות את זה, ולייצר גם פרוטוקולים שמאפשרים לבדוק טוב טוב את הביטחון, ושל מי הכסף, ואיך דואגים שלא ייקחו לך את הכסף, וכן הלאה. אבל במיסוי לא לשכוח, אבל לשם זה ילך.
כל הרגולטורים בכל העולם יצטרכו לחשוב על זה, ולמצוא את הנוסחה שגם תיתן ביטחון לאנשים להשתמש בזה, וגם לא תפריע יותר מדי לשוק הזה. אני חושב שעל זה בדיוק כל הדיונים עכשיו שיש בעולם. אוקיי, עד כאן החלק הזה, אנחנו לחלק האחרון, הדבר המוטרף שקרה השבוע, ואולי לא שמתם אליו לב.
אני אתחיל?
כן.
אז אפגניסטן, בצד הפיננסי, כלכלי, לא יודע איך לקרוא לזה, דווח שהנשיא לשעבר, אשרף ז'אני, ברח מאפגניסטן, כשבאמתחתו 169 מיליון דולר, מכספי כמובן המדינה, ברח לאיחוד האמירויות, השאיר את שאר האנשים שעבר, אנחנו רואים כולנו את התמונות, לא תמונות קלות בכלל, ואז חשבתי, אוקיי, טליבן השתלט, יש גם כספים בסוף, של, יכול להיות של המדינה, רק 169 מיליון דולר, אז הלכו ובדקו ברויטרס, באמת מה יש כאילו בכספות, של האוצר האפגני, אז יש להם נכסים בשווי של בערך 10 מיליארד דולר, הבעיה היא שהרוב הכסף, בערך 70% מהכסף, זה כסף שהטליבן לא יוכל לגעת, לא הבעיה דרך אגב, לשמחתנו אני חושב, טליבן לא יוכל לגעת בו, כי זה או בזהב שנמצא במרתפים של הפד, רוב הזהב בעולם אגב, שמי שלא יודע, מוחזק אצל האמריקאים. הרבה מדינות מפקידות את הזהב שלהם, הזהב האמיתי, הריאלי, המטילים אצל האמריקאים, אז כמעט 1.5 מיליארד דולר בזהב שמופקד בארצות הברית, וכמובן שלא ייתנו להם גישה לזה. עוד סכום מאוד גדול של כמה מיליארדי דולרים שמוחזק בנכסים, שזה בעיקר אגרות חוב של ממשלת ארצות הברית, שעוד פעם מוחזקים על ידי הפד בחשבונות של מדינות זרות, וכמובן שאף אחד לא ייתן להם גישה לזה. אז לא רק שהמהפכה שם היא מהפכה לא פשוטה בכלל מבחינה תרבותית, ביטחונית, גם המדינה נשארת בלי כסף, שזו בעיה בפני עצמה.
כן. טוב, אני לא יודע אם שמתם לב, אבל כדור הארץ מתחיל להישרף. יש הרבה שריפות. אני בטוח
ששמתם. עושים היום אנחנו.
כן. לא, אבל שאלו, עשו סקר בבריטניה, שאלו את הבריטים, על מה הייתם מוכנים לוותר בשביל לעזור להתחממות הגלובלית. ונתנו להם כמה סעיפים ואמרו, תגידו דבר אחד, סעיפים כואבים. אני אקריא לכם את הסעיפים, אחרי זה אני אגיד לכם כמה מהם ענו על, על כל סעיף. שאלו אותם, האם אתם מוכנים לספוג עלייה במחירי החשמל? שאלו אותם, עלייה, לספוג עלייה חדה במחירי הטיולים הבינלאומיים, הטיסות. עוד סעיף היה לוותר על מכונית שזה, שמונעת על ידי בנזין או סולר, והנה התשובות, 2% בלבד מוכנים לספוג עלייה במחירי החשמל, 13% אמרו שהם מוכנים לספוג עלייה במחירי המזון, של בעלי חיים, זאת אומרת, לאוכלי הבשר, לא לצמחונים. 20% אמרו שהם מוכנים לספוג עלייה במחירי הטיסות והטיולים בחול, ו-29% אמרו שהם מוכנים לוותר על מכוניות עם בנזין וסולר. אגב, 23%, שזה האחוז השני הכי גבוה, אמרו, אנחנו לא מוכנים לוותר על כלום, שכדור הארץ יישרף, לא אכפת לנו.
מטורף.
כן.
יפה.
אוקיי. תודה רבה. תודה רבה, אורי, שהצטרפת אלינו.
תודה רבה לכם, וסופה שניים לכולם.